וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. אהלן ליאור.
אהלן טל.
מה העניינים?
מעולה, מה איתך?
בסדר, אחרי מחלה קלה, חזרנו לחיים.
כן, הדבקת אותי.
עכשיו אתה מאשים אותי?
אני מאשים אותך רק.
טוב, רק שלא נגלה פה לאורח הנוסף שאיתנו,
שלא ידבק בטעות. כן.
אהלן אדיר, מה נשמע?
בסדר גמור, מה שומכם?
בסדר, נמצא איתנו היום אדיר יוסף, שאנחנו מכירים אותו מעמוד אינטרנט החדש יחסית מהחודשים האחרונים, עמוד כלכלי בשם...
כלכלה מארץ והעולם.
כלכלה מארץ והעולם. איך עלה לך הרעיון בכלל להקים את העמוד הזה?
אני אוהב לחשוב על דברים כלכליים, לקרוא. מצאתי פורמט שיהיה מספיק גמיש, ואני אוכל...
תכתוב עליו מה שבא לך.
לכתוב מה שבא לי ולספר לאנשים ולשמוע כמובן את הביקורות שלהם.
זהו, אז אנחנו התחלנו לעקוב אחרי ידיר. לא ידענו שזה אתה, כן? כתבת, אתה מפרסם את זה בעילום שם. אבל מאוד התרשמנו מאיך שהוא כותב על דברים והגישה והצורת מחשבה. אולי אפילו גם ראינו בו קצת סוג של מתחרה, אז אתה יודע, אז אנחנו מנסים...
לנכס את המתחרים אלינו.
הסדר קובל.
כן, if you cannot find them, join them. אז זה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות פה היום. וטוב, אז על מה נדבר היום?
היום אנחנו נסכם את שנת 2016. אנחנו ננסה ככה שנייה לקחת זום אאוט ולהסתכל על מה קרה השנה, מה לא קרה השנה, ולאיזה כיוון המשק הישראלי מתקדם בתחילת 2017.
זהו, יש לנו גם איזה חובה מסוימת למאזינים שלנו, כי פרסמנו בפייסבוק שאנחנו מתכננים עכשיו סדרה של מספר פרקים על שוק ההון בישראל, ובאמת יש לנו כבר בנייה של הדברים האלה, אבל חשבנו פתאום שהסתיימה שנה, שזו הזדמנות באמת מצוינת, לעצור רגע ולעשות זום אאוט למשק בכלל ולכלכלה, כי אנחנו די טוב יודעים לקחת כל פעם נושא אחד ולתקוף אותו מכל מיני כיוונים, אבל בוא רגע נחשוב בעצם לשמה התכנסנו, לאן הכיוון הגדול שאנחנו הולכים, או איך אנחנו בכלל ככלכלנים ניגשים לנתח כלכלה, ואיך אנחנו מסתכלים בתמונה הגדולה, ונראה לי שהתשובה באיזשהו מקום היא להסתכל על האינדיקטורים הכלכליים הבסיסיים. ככה בעצם כלכלנים מסתכלים על העולם.
מה שנקרא הפונדמנטל של הכלכלה.
מה למשל?
הייתי מתחיל כמובן מצמיחה. זה המדד הראשון שמסתכלים עליו ובוחנים מה קרה איתו, לראות אם התוצר גדל, תוצר לנפש גדל וכולי.
כן.
ויש לנו תוצאות, אמנם הן ראשוניות, הן עוד יכולות להתעדכן למטה או למעלה, אבל תוצאות ראשוניות פנטסטיות. התוצר גדל ב-3.8% השנה.
שזה מדהים, זה נגיד למעלה מפי 2 מארצות הברית, גם בערך פי 2 מהצמיחה בעולם. וכן, ואנחנו ככלכלנים שצריכים לנתח את המשק ולדעת אם המצב פה טוב או לא, אנחנו צריכים להסתכל על צמיחה. מה עוד לדעתך צריך לדבר עליו?
יש גם את עניין שוק העבודה, שבשנה האחרונה הראה תוצאות שלא נראו כאן בישראל מאז הקמתה.
סי היסטורי.
כן, שיעור אבטלה נמוך מאוד, עליות בשכר, אחוזי השתתפות גבוהים בעבודה.
בעצם הזכרנו את כל הנושאים האלה ככה על קצה המזלג בפרק 3, אם אני לא טועה, הפרק על שוק העבודה. אז גם השנה, מגמה ארוכת שנים של שיפור בשוק העבודה, גם השנה המשיכו כל האינדיקטורים החשובים בשוק העבודה להראות שיפור משמעותי.
אוקיי, מה, איזה עוד אינדיקטור חשוב יש לנו?
האמת שהאינדיקטור הראשון שמסתכלים עליו, ככה לא הזכרתי אותו, אבל פשוט הכי קל להסתכל זה על האינפלציה, מה שקרה בעצם למחירים במשק. אחת הבעיות שכשאנחנו מנסים לסכם שנה, אנחנו כלכלנים, מישהו פעם אמר לי שאנחנו הכלכלנים נוהגים באוטו, אבל אנחנו לא מסתכלים דרך השמשה הקדמית, אנחנו מסתכלים דרך המראות. כי כל הנתונים מגיעים אלינו בדיעבד, נניח. נתון מאוד חשוב שהייתי מאוד רוצה להגיד כאן, זה מה קרה לאי שוויון בשנת 2016. אבל אני לא יכול להגיד לכם את זה, כי אנחנו נקבל את הנתונים מהביטוח הלאומי רק בסוף שנת 2018. כלומר, אולי נעשה פרק חדש בסוף שנת 2018 של סיכום מתוקן של שנת 2016. יכול להיות שבפרספקטיבה היסטורית זה גם יראה לנו קצת אחרת. אבל אז אנחנו לא יכולים להשתמש בכל המדדים, אנחנו, לכן המדדים שמגיעים ראשונים בצורה המהירה ביותר הם מאוד משמעותיים, הם מאוד עוזרים לנו, שני המדדים הראשונים שאנחנו מסתכלים עליהם זה האינפלציה, שזה מתפרסם ב-15 לכל חודש לגבי החודש האחרון, זה יחסית מהר, וגביית המיסים. זה שני דברים שבאמת אדיר הוסיף פה את העניין של גביית מיסים, אנחנו לא חשבנו, אולי עוד שני יפרט לנו גם מה קרה בדבר הזה, אבל האינפלציה כבר שנה שלישית שהיא, שוב, אנחנו עדיין לא יודעים מה האינפלציה הסופית לשנת 2016, כי לא התפרסם עד דצמבר, בעת שאנחנו מקליטים פה.
אני רוצה להכניס אבל לנקודה שלתי לא פחות חשובה. תראו, בסוף, האינפלציה בישראל, הצמיחה בישראל, שוק העבודה בישראל, הוא בגדול מתפקד מאוד מאוד טוב. כבר הייתי אומר עשור כמעט, אפילו יותר. אפילו נגיד הרמות אינפלציה הנמוכות הן כבר 20 שנה כמעט. כן.
כן, בחמש שנים האחרונות הריבית הריאלית היא ממש מתחת לאפס, חוץ מאיזושהי קפיצה קטנה ב-2012.
כן. וזה שאנחנו נמצאים במצב מצוין באינדיקטורים האלה, צריך להבין שזה לא ברור מאליו. והיום כשהמדיניות הכלכלית מתעסקת בנושאים שהם חשובים אולי, אבל עבורנו ככלכלנים הם לא הכי חשובים. לא מחיר הקוטג' ולא מחירי הדירות, אלא הרבה יותר חשוב שיש לנו שוק עבודה שהוא מתפקד בצורה טובה, שיש רמה של יציבות מחירים, ואלה דברים שכל אחד מאיתנו צריך לשפוט איזה מדיניות כלכלית, צריך להסתכל על המפת כוכבים הזאת שאנחנו מדברים עליה ולהסתכל עליהם. אז אני עושה רגע סיכום ביניים, אמרנו שאנחנו כדי לשפוט את המשק הישראלי, או כלכלה באופן כללי, אנחנו מסתכלים על צמיחה, על שוק עבודה, על אי שוויון, על אינפלציה, זאת אומרת על יציבות מחירים, והייתי מוסיף גם אולי סחר חוץ.
נכון.
כן. אתה רוצה להוסיף על זה?
כן, סחר חוץ הוא חשוב מאוד למשק, הוא בעצם אחד הדברים שאתה רואה את התוצר, את השימושי תוצר, והוא אינדיקטור שמראה לך עד כמה התפתחו הייצוא, היבוא.
בעצם חשוב שהם שניהם התפתחו, בגלל שזה אומר לנו שהמשק הישראלי יותר ויותר מתמקד ביתרון היחסי שלו, הוא מייצא יותר, הוא מייבא יותר, הוא בעצם עושה אך ורק את מה שהוא טוב בו, ולא מייצר הכל כמו שפעם ניסינו לייצר הכל.
במובן זה נראה לי אפשר גם להזכיר את הדוח של הכלכלן הראשי של במשרד האוצר שיצא לפני שבוע, והוא באמת מראה שמבחינת הייצוא של הסחורות אנחנו דווקא נמצאים בנסיגה מסוימת, אבל בייצוא של שירותים, בעיקר ביעל ענף ההייטק והביוטק, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד טוב. וזה גם אולי רומז לנו קצת, כן, איפה ההתמקצעות של המשק הישראלי צריכה להיות, ומה קורה שיש תעשיות שהרבה פעמים גם מונשמות מלאכותית.
כן, גם ענף השירותים חשוב, כי הוא גם יצביע לנו על הפריון, הוא בדרך כלל הענף עם הפריון הגבוה במשק, וזה יכול להראות לנו קדימה מה האינדיקטורים יהיו. צמיחה היום של ענף השירותים יביא לנו בשנה הבאה יותר מיסים, יותר הכנסות. זה פשוט מצביע על שימוש טוב שקורה וצמיחה של דבר מוצלח בכלכלה שלנו.
אתם יודעים מה משגע אותי, אבל בכלל, שכל האינדיקטורים האלה, הם כאילו תלויים במה שהממשלה עושה, אבל פשוט בקצבי זמן מאוד מאוד ארוכים. והרבה פעמים פוליטיקאים, הם יוצאים לתקשורת בהצהרות, ואומרים, תראו איזה יופי, יש רמת צמיחה מאוד מאוד גבוהה, 3.8% תוצר, תראו איזה יופי, אני כשר האוצר, כנראה נקטתי במדיניות כלכלית נכונה. אבל אנחנו יודעים שבעצם הסיכוי שהממשלה הנוכחית, וגם לא בטוח שזאת שלפניה, באמת השפיעו על האינדיקטורים האלה.
כן, תראה, הממשלה הנוכחית השפיעה מעט מאוד, גם לדעתי, הרבה מאוד מהדברים שהיא עשתה היו שגויים לחלוטין, אבל היא השפיעה מעט מאוד על הצמיחה השנה. היא כן משפיעה על, נניח, על ההשקעה, כשאנשים שואלים האם להשקיע במדינה או לא, זה הממשלה הנוכחית מאוד מאוד חשובה, אבל חלק גדול מהצמיחה בכלל צריך לייחס לממשלה הקודמת, ואפילו אני אגיד לך, חלק מהצמיחה שאנחנו רואים היום נובע מצעדים שמשרד האוצר נקט ב-2003, בימים שביבי נתניהו היה עוד שר אוצר, כלומר, חלק מהצעדים כשמשרד האוצר או כשהממשלה נוקטים במדיניות כלכלית נכונה, הם מייצרים מה שנקרא מנועי צמיחה, ומנועי הצמיחה האלה יכולים להימשך גם 10 שנים ויותר. אז לבוא היום ולהגיד, אם כחלון, אני לא אומר שהוא עושה את זה, אבל אם הוא תופח לעצמו על השכם ואומר, כל הכבוד, הייתי שר אוצר מעולה, אז הוא פשוט לא מבין איך שר אוצר משפיע על הכלכלה.
זאת אומרת, אם הוא עושה דברים נכונים, אנחנו נבין אותם רק עוד איזה 7, 8, 10 שנים מהיום.
אם הוא עושה את הדברים החשובים באמת, אנחנו נראה אותם רק עוד 30 שנה, או למעשה לא נראה אותם, כי הוא ימנע בעצם דברים רעים שיכולים לקרות עוד 30 שנה, וזה כמובן משהו שאף שר אוצר לא מנסה לעשות לצערנו, וזה אחת הבעיות הגדולות של כל מדינה דמוקרטית.
כן, כמובן שהצמיחה לא תלויה רק בממשלה, יש כאן את הגורם של האנשים שפשוט עובדים קשה, מייצרים יותר, חושבים על דברים חכמים יותר, מקבלים ניסיון. יש לנו שתי דוגמאות מאירופה, לפני 5 שנים בבלגיה, לא היה ממשלה במשך שנה וחצי, בלגיה הגיעה לשיא הצמיחה שלה יחסית גם למדינות אירופאיות אחרות. אותו דבר קרה בספרד בשנה האחרונה, ובישראל להזכיר ב-2015 לא היה תקציב מדינה, החשבת הכללית ניהלה את כל התקציב. ועכשיו אנחנו מקבלים גם מהעניין הזה, הניהול השוטף של הממשלה...
לפעמים הממשלה, כשהיא לא עושה נזקים, אז יכול לתרום לצמיחה. נקודה מעניינת. אני אבל הייתי לוקח את זה גם לכיוון ההפוך. זאת אומרת, בגלל שיש פער בין איך שהממשלה מתפקדת לבין האינדיקטורים הכלכליים, אז יכול להיות שפוליטיקאים גם הרבה פעמים מרשים לעצמם לעשות טעויות, או שהם עושים טעויות, אבל הציבור לא באמת מבחין בזה, כי לוקח זמן עד שזה משפיע. וזה בעיה לא פחות חמורה.
נכון, אני מסכים. שוב, שתי הבעיות החמורות זה שאין קשר ישיר בין התפקוד היומיומי של הממשלה לבין מצב הכלכלה ברמת היומיום, ושהרבה מאוד מהבעיות שאנחנו מדברים עליהן הן בעיות ארוכות טווח. ולפוליטיקאים במשטר דמוקרטי שבו כל 4 שנים ובטח כשכל 2 מתחלפת ממשלה, אין שום אינטרס לפתור את הבעיות ארוכות הטווח של המדינה, מה שנקרא, מגלגלים את תפוח האדמה הלוהט הזה לממשלה הבאה ולזאת שאחריה.
כי הם פשוט לא יקבלו את הקרדיט בימי כהונתם, זה מה שאתה אומר.
אז אולי יש איזשהו יתרון בזה שביבי הוא שליט, שיש מי שיתייחס אליו כדיקטטור, שהוא כבר יכול להסתכל לטווח ארוך ולהגיד איזה מדינה אני רוצה להוריש ליאיר.
כן.
אז צריך להסתכל גם על הדברים החיוביים בחיים,
בקונטקסט חיובי. אני מציע שעכשיו בעצם נעבור לדבר על הממשלה. זאת אומרת, הבנו מה האינדיקטורים החשובים שצריך להסתכל עליהם, הבנו שב-2016 מדינת ישראל מבחינה כלכלית נמצאת במצב די טוב, אבל כדי שאנחנו נמשיך גם במגמות האלה עוד הרבה מאוד שנים, אני רוצה שנעשה עבודה קטנה בשביל הממשלה, ונצביע על נקודות שהיא צריכה להמשיך ולטפל בהן בשנת 2017, כדי שיהיה פה טוב יותר. אז איזה נושאים פוליטיקאים מתחמקים מהם בדרך כלל?
תראה, אני אבוא לזה מהכיוון השני, אני אגיד את מה שאתה אמרת במילים קצת אחרות. בסוף הממשלה לא יכולה לטפל בכל הנושאים בבת אחת, אין מה לעשות, יש לה הון פוליטי מוגבל, היא יכולה לטפל בנושא גדול אחד, בשניים, אולי בשלושה נושאים גדולים בבת אחת. והממשלה הנוכחית, כמו שאני רואה את זה, סימנה לעצמה, או שר האוצר סימן לעצמו 2 מטרות גדולות שעליהן הוא מתמקד. לדעתי, אחת היא מטרה טובה, ראויה, ואחת היא מטרה לא טובה.
על מה אתה מדבר?
אני מדבר על זה ששר האוצר סימן לעצמו את הבנקים כמקום שצריך לטפל בו, ואני חושב שהוא צודק, זה באמת...
סקטור הבנקאי.
סקטור הבנקאי. יכול להיות שזה לא המטרה הכי טובה בבנק המטרות של הממשלה, אבל זה בהחלט מטרה טובה וראויה. והמטרה השנייה שהוא סימן זה משקיעי הנדלן, שכאן אני חושב שהוא פשוט זיהה לא נכון את המטרה, ולא רק שהוא לא יעשה דברים טובים, אלא הוא עלול גם לגרום נזקים.
כן, אני חושב דווקא שהוא בחר את הבנקאות בגלל שזה לא לגמרי בתחום אחריותו, ככה שאם תהיה הצלחה אז היא באמת תיוחס אליו, וגם אם לא יהיה אפשר תמיד יהיה להגיד אוקיי, זה בנק ישראל עוצר את הרפורמות, כמו שאנחנו יודעים שקורה בפועל, כן? אבל זה משהו שאני חושב פוליטיקאים חושבים גם על אפשרויות של כישלון. אם הבנקים יסבלו או שיאבדו את היציבות,
בנק ישראל יהיה אשם.
בנק ישראל יהיה זה שאשם.
זה נקודה מאוד מעניינת. אני רוצה להגיד שהיא צינית, אבל לצערי אני מסכים איתך. זה כנראה נכון. אני זוכר שבימים שייעצתי לסגן שר האוצר מיקי לוי, אז היינו מדברים כל היועצים של החברי כנסת מיש עתיד והיועצים הפרלמנטריים, ודיברנו על זה שלפיד בחר את המע"מ אפס בתור תוכנית הדגל שלו. ושזה תוכנית לא נכונה, כי אם היא לא תעבור, הוא לא יכול להגיד, ניסיתי לשפר, אבל שר השיקון תקע את זה, או ראש הממשלה תקע את זה, הרי מעם אפס זה בתחום האחריות של שר האוצר. כן. ולכן באמת כשהתוכנית נפלה, או כששר האוצר נפל, אז התוכנית נפלה, זה פשוט הלך ביחד.
לא חשבתי לדבר על זה, אבל דווקא יש לי, הנקודה הזאת של מעם אפס מזכירה לי נושא, אולי מטה נושא, כן? שבאופן כללי, אני חושב שהכלכלנים בממשלה צריכים לזכור בימים האלה. אני חושב שמעם אפס הייתה הדוגמה האחרונה שבה כלכלנים עמדו על הרגליים האחוריות עם המוניטין המקצועי שלהם, ולא היו מוכנים לשתף פעולה עם הדרג הפוליטי. ויש עוד לא מעט דוגמאות כאלה, אבי בן בסט, פרופסור בן בסט בזמנו, הייתה לו רפורמה במיסים שהוא רצה לעשות, והוא לא קיבל גב מהדרג הפוליטי, ואנחנו מכירים עוד מקרים כאלה. ולי באופן אישי, בתור כלכלן, שמאמין במטריה הכלכלית, מפריע לי מאוד שהיום יש לא מעט כלכלנים בשירות המדינה, שמוכנים לקופף את האג'נדה המקצועית שלהם בשביל לרצות את השר. ובמובן הזה, הם עושים יותר עבודה שהיא פוליטית ופחות עבודה שהיא כלכלית מקצועית. ואני חושב שזה משהו שהוא נורא נורא לא נכון, והוא שוחק את המקצוע שלנו.
נכון, הוא גם פוגע במעמד העתידי. אם עכשיו הכלכלנים נתפסים כפוליטיקאים או כמשרתי הפוליטיקאים, אפשר להגיד, בעצם כל אחד יכול להיות כלכלן. אין שום ערך לידע, ניסיון, למחקר האמפירי בעולם, לדברים שניסינו וקרו או במדינות אחרות.
זה הכל בעצם, כאילו אינטרסים, הכל בעצם, זה תבחר את הכלכלן הנכון שאתה רוצה.
נכון, זה כמו לבחור פוליטיקאי, אין מקצוע כאן.
כן, זה בעצם איזושהי פגיעה במוסדות, שאנחנו מזכירים את זה מדי פעם, באמת, היום אחד הנושאים שהכי כלכלנים מתעסקים בו, זה נושא המוסדות. הסמוגלו, הזכרתי אותו כבר באחד הפרקים האחרונים, מדבר על זה שמה שמבדיל בין מדינות שהם עם תוצר לנפש גבוה, מדינות מצליחות בעצם לבין מדינות כושלות, זה בעצם חוזק המוסדות. הסמוגלו הוא כנראה הכלכלן המוביל היום בעולם, אם לא המוביל אז בטח בין חמשת המובילים. ובעצם מה שאתה אומר זה שהתמיכה של כלכלנים בתוכניות שהם אין להם שום הצדקה כלכלית, כלומר אין אף כלכלן שבאמת מוכן לקום ולכתוב נייר עמדה מקצועי, מסודר, עם תיאוריה, עם אמפיריקה שתומך בהם, בעצם זה פגיעה במוסד הזה שנקרא משרד האוצר, שאנחנו יודעים שבמשך הרבה מאוד שנים הצליח להחזיק פה את המדינה עם
ולשפר אותה בכיוונים שהם מאוד חיוביים היום, כמו שאנחנו רואים את האינדיקטורים הכלכליים היום. וזה אומר שאם היום אין דרג כלכלי מקצועי שעומד עם הרגליים האחוריות להגן על האג'נדה הכלכלית הנכונה, זה אומר שעוד כמה שנים האינדיקטורים האלה שאנחנו רואים אותם שהיום הם מאוד חיוביים, לא בהכרח ימשיכו להיות ככה. וזה הבעיה. עכשיו אני רוצה רק לחדד את הניואנס, כי ברור שהדרג הנבחר, הדרג הפוליטי, לא יש את האחריות, הוא קיבל את המנדט מהעם להוביל את המדיניות, והדרג המקצועי צריך לסייע לו לעשות את זה. ולא חייבות להיות תמיד הסכמות בין הדרג המקצועי והדרג הנבחר, וזה בסדר. מה שלי מפריע זה שהדרג המקצועי הפך להגן, הפך להיות מגן מבחינה מקצועית על תוכניות כלכליות שהן פשוט בדיחה. כמו למשל המס על דירה שלישית. בסדר, יכול להיות שהשר רוצה לקדם את זה. אז הדרג המקצועי יכול בסדר, ללוות את התהליכים האלה ולהגן על זה במס שפתיים, אבל לא להגיד, זה נכון מבחינה כלכלית. ה-OECD אמר שזה מה שצריך לעשות, זה פשוט שקר.
מישהו אמר את זה?
אפילו אתה כתבת את זה, נראה לי, אדיר, באחת הפעמים בעמוד שלך.
אני חושב שסגן ראש אגף התקציבים לענייני דיור, זה ש דיבר על העניין הזה, תקפו אותו בצורה די חריפה כלכלנים בכנס בנק ישראל האחרונה. בסוף זה מאוד ברור שהתוכנית היא גרועה מבחינה כלכלית, ואף אחד באוצר לא צריך לתמוך בה, בין זה כמו שהזכרת טל, לבין לקדם אותה בצורה כל כך אגרסיבית, ולפתח אותה גם בענייני המיסים, הגדלת נטל המס על דירות, אחרי זה זיכוי במס, בעקבות דרישות של חברי כנסת.
בלגן לגמרי
לא
במערכת.
כן, זה משהו גרוע שישאר איתנו עוד הרבה שנים.
נקווה שלא, אבל...
טוב, בוא נחזור רגע לעניינים. אמרנו שאנחנו רוצים עכשיו לדבר על מה הממשלה עושה, ומה היא צריכה לעשות נכון יותר כדי שאנחנו נמשיך בדפוסי צמיחה טובים, ונמשיך לחשוב על רעיונות שפוליטיקאים בעצם נמנעים מלטפל בהם, כי הם תפוח אדמה לוהט. מה הם היו צריכים לעסוק בהם השנה והם לא עסקו בו?
טוב, מה שאני הכי רואה לנגד עיניי זה את הגרף הזה, שהלוואי שיכולתי להראות לכם אותו, של בעצם הקרן של הביטוח הלאומי, שעוד ממשיכה לעלות, בשנת 2025 מתחילה לרדת, ובשנת 2042 הביטוח הלאומי צפוי לפשוט את הרגל. זה לא אולי, זה לא איזושהי תחזית אימים, זה ממש מרכז התחזיות של הביטוח הלאומי,
אנחנו נוסעים ועומדים להיתקע בקיר. אנחנו כבר שם בדרך.
אנחנו, כן, אנחנו הטיטניק שרואה לפניה את הקרחון, והקפטן במקום להזיז את ההגה שמאלה או ימינה, איך שבא לו, אני מעדיף ימינה, אתה מעדיף שמאלה, אז במקום להזיז,
ללכת לישון.
פשוט, כן, פשוט שם גז, ועוד שנה חלפה מבלי שטיפלנו בתפוח אדמה הלוהט הזה.
אני חושב שבהקשר הזה, זה קשור לפנסיה מכיוון אחר, זה העלת גיל הפרישה. הייתה הרי ועדה ממשלתית ברשות הממונה על התקציבים. דרך אגב, אני חושב שאחד הדברים היפים שהממשלה עשתה זה שהיא ערבה חלק מהחברים בוועדה, היו חברים מארגונים חברתיים שמתעסקים בנושאים האלה ומכירים אותם לעומק. אני חושב שזה באופן כללי גישה מאוד טובה ליהנות מהידע שיש להרבה גופים שמתעסקים בנושאים חברתיים שהם מחוץ לממשלה. והיה שם קונצנזוס בקרב חברי הוועדה להעלות את גיל הפרישה של נשים, לדעתי לפחות בשנתיים, כלומר לגיל 64, אולי אפילו קצת למעלה מזה. וגם כשזה הגיע לדרג הפוליטי, זה פשוט לא בוצע.
כן, מוסמס ונדחה עכשיו בחצי שנה, ועם כוונה לדחות את זה ביותר מזה.
עכשיו, המשמעות זה שאנחנו הצעירים נצטרך לשלם הרבה יותר, כן? אז זה לא מופיע עכשיו בחשבון בנק של אף אחד מאיתנו, אבל כולם צריכים להבין שזה המשמעות של דחיית החלטה.
כן, אני אעלה גם עוד נקודה. אני חושב שבחינוך אנחנו גם איפה שהוא הולכים עם בצורה אוטומטית מגדילים את התקציב ובעצם לא קופים שום רפורמה. לפני כמה שנים היו שתי רפורמות, אני חושב שלפי התוצאות האחרונות של מבחני פיזה לא השגנו הרבה בעלה של התקציב, ואולי צריך לחשוב מחדש.
כלומר, שכר המורים עלה בצורה די דרמטית, תקציב החינוך עלה לדעתי פי 2 או 1.5, גם די הרבה, אבל מבחינת ההישגים אנחנו...
ההישגים הם עדיין לא טובים.
היה שיפור קל.
כן, הם עדיין לא טובים. הנטייה לבוא ולהגיד, רגע, אבל בלי מגזר מסוים או 20% מהאוכלוסייה, אנחנו בעצם בסדר. זו נטייה באמת לא בריאה, ואני חושב שגם כל מי שעושה אותה לא מוריד את ה-20% החלשים של המדינות שהוא משווה אותנו אליהם בשלב הזה.
מה גם שה-20% האלה הולכים וגדלים, והולכים לכיוון להיות 30% בשנת 2050, אז... בוודאי או בוודאי שלא צריך להתעלם מהם. ואגב, גם כשאתה מסתכל רק על התלמידים היהודים, שהשיגו ציונים הרבה יותר גבוהים מהתלמידים הערבים, הם בסך הכל השיגו ציונים ממוצעים בממוצע של מדינות ה-OECD. כלומר, זה לא שהמצב אצל היהודים הוא כזה נפלא.
נכון.
וצריך להזכיר כמובן את החרדים, שבכלל לא לומדים לימודי ליבה ולא נבחנים אפילו במבחני פיזה, אז מצבנו הרבה יותר גרוע ממה שמבחני פיזה מראים לנו.
העברתי השבוע הרצאה באוניברסיטת בן גוריון לחבר'ה של עבודה סוציאלית. והראיתי להם, ההרצאה הייתה על אי-שוויון, והראיתי להם על אי-שוויון ואלוני, והראיתי להם את הנתונים, ובאיזשהו מקום, באופן באמת תמים, אחת הסטודנטיות שאלה, אז אולי צריך לבדוק את המדדים האלה ללא אוכלוסייה חרדית. היא אמרה, נכון, יש כאן איזה מושג טוב אחר, איזה מסלול חיים אחר לגמרי, למה אנחנו בודקים את זה, מכניסים את הנתונים האלה לאותו מדד? ואמרתי לה, א', הזכרתי לה את בעצם את האמרה הזאת שנתניהו אמר לפני כמה חודשים, בניקוי החרדים והערבים מצבנו מצוין. אבל מה שחשוב לדעת, שבסוף המציאות היא מתפוצצת בפנים. אי אפשר להתעלם מבעיות חברתיות ולכופף את הסטטיסטיקה בשביל זה. והדוגמה דרך אגב הכי טובה, וצריך לחזור ולומר את זה, זה החברה החרדית, שהיא גדלה כאן בקצבים שאין אותם באף מקום בעולם המערבי, וגם בעולם הלא מפותח. ועוד פעם, אם מישהו לא זוכר את מה שאנחנו תמיד אומרים פה בפודקאסט, ב-20 שנה הקרובות האוכלוסייה בישראל תגדל ב2 מיליון איש. מיליון חרדים, מיליון כל השאר. וכבר היום יש ועדות ממשלתיות שקובעות שאי אפשר עוד להכלס את האוכלוסייה החרדית בערים נפרדות. ולכן עוד 20 שנה מהיום, בכל עיר חילונית גדולה, תהיה שכונה גדולה של חרדים. בנתניה, בחדרה, בראשון לציון, בתל אביב, בבת ים. אי אפשר להתעלם מהדברים האלה. וכמו שאנחנו רואים את זה בדמוגרפיה, אנחנו צריכים להבין שזה יהיה בדברים אחרים. זה יהיה בפנסיה, זה במערכת החינוך ובכל דבר אחר. חייבים לטפל בנושאים האלה כבר היום.
טוב, דיקטה אותי לגמרי, אז אני רוצה שנעבור לחלק שבו אנחנו אומרים מה הדברים הטובים שהממשלה עשתה. כי למרות ששנת 2016 בציון הכללי, אם הייתי נותן לממשלה, לא הייתי נותן לציון גבוה מדי, בוא נגיד, זה היה דומה לציון של התלמידים שלנו במבחני פיזה. אבל בכל זאת, נעשו דברים טובים.
יאללה, זרוק מחמאות. מה? בבקשה, דבר.
תראה, לדעתי בעולם הכלכלי, הדבר הכי חשוב שקרה בשנת 2016, זה שפודקאסט ערך מוסף יצא לדרך.
מזל טוב.
מזל טוב. נכנס לשנה השנייה שלו, עוד מעט אנחנו חוגגים שנה, אבל אם נהיה רצינים לשנייה...
אתה רוצה שנעשה מסיבת מאזינים?
רעיון מצוין.
אדיר, מה אתה אומר?
כן, אני מגיע בטוח.
סבבה.
אדיר יהיה הדי-ג'יי. אז אני, אחד הדברים שהכי, אני חושב שהיו חשובים השנה, וישפיע מאוד בשנים הבאות, זה החלת הנומרטור. בעצם הנומרטור...
תסביר מה זה.
הנומרטור זה אומר, איתי טמקין הסביר לנו את זה פה בפרק שהוא התארח, אני חושב פרק 10, אם אני לא טועה.
איתי טמקין רכז מקרו באגף תקציבים.
נכון. אז הסביר לנו שהנומרטור הוא מנגנון שבו הממשלה מסתכלת כל הזמן 3 שנים קדימה, ובוחנת את כל ההתחייבויות שיש לה 3 שנים קדימה, והיא לא לוקחת על עצמה התחייבויות חדשות ללא מקור תקציבי לאותן התחייבויות. ובעצם זה גרם לממשלה להפסיק לקחת על עצמה התחייבויות ארוכות טווח שהיא לא מסוגלת לממן, וזה אמור להגן עלינו מפני תרחישים כמו הגירעון הגדול שהיה בשנת 2013, שפשוט הממשלה דחתה המון הוצאות לשנים קדימה, ופתאום השנים האלה מגיעות. יש אמרה ידועה במשרד האוצר, נניח, כשאנחנו היינו, אז אני זוכר שאמרו, 2016 לא תגיע לעולם. זה מעבר להרי החושך, כי אתה לא רוצה לחשוב מה תעשה בתקציב של 2016. אז עכשיו אנחנו בטח אומרים, 2019 לא תגיע לעולם, והנומרטור כל הזמן מזכיר לנו ש-2019, בעזרת השם, כן תגיע.
אני פותח פה סוגריים ואני מפנה בעצם את המאזינים למה שדיברנו עליו בתחילת הפרק. אתה מעלה כאן עכשיו נקודה של הנומרטור, ואני רוצה רגע להראות איך היא משפיעה על האינדיקטורים הכלכליים. אז בעצם התנהלות אחראית מבחינה תקציבית של הממשלה, היא א' תתרום לצמיחה, ובטח ובטח ליציבות המחירים, לאינפלציה. זאת אומרת, אם לא יהיה את זה, הכלכלה תזדעזע בערוצים האלה.
נכון.
כן, דוגמה להתנהלות האחראית הזאת בשנה האחרונה היא למעשה שכמעט כל הגירעון של המדינה זה תקציב שבוצע בחודש דצמבר, מתוך 23 מיליארד שקל גירעון, זה 15 מיליארד רק בחודש דצמבר. אז יש נטייה תמיד למצות עד הסף את הכסף שנותנים, ואני חושב שקליק הזה שהוא באמת מסתכל לטווח הארוך, יכול להועיל.
אתה רוצה להוסיף עוד נקודה טובה שהיה השנה? כי יש לי עוד אחת בינתיים.
אז בוא, תעלה.
אני מאוד אהבתי את קיצור שירות החובה.
אוקיי.
קיצרו אותו בעוד חודשיים, לשנתיים וחצי לגברים. ובאופן כללי אני חושב שזה מגמה מאוד מאוד טובה, ואני קורא לכל מי שמאזין לנו בממשלה, שרוצה עכשיו לפתח תוכנית שתעודד את הצמיחה, את הפריון, את התוצר בטווח הארוך במשק הישראלי, צריך כמה שיותר לעודד צעירים להיכנס מוקדם לשוק העבודה ולהתחיל לימודים אקדמיים. אני רוצה לתת כאן כמה מספרים. בגלל השירות הצבאי, הישראלים מתחילים את הקריירה שלהם לא 3 שנים מאוחר יותר, אלא 6-7 שנים מאוחר יותר, ואנחנו רואים בנתוני ה-OECD, שישראלים נכנסים לשוק העבודה בסוף שנות ה-20, לפעמים גם מעל גיל 30. זה משהו שמאוד מאוד פוגע בצבירת הניסיון המקצועי של האנשים, ומשרד האוצר, משרד ראש הממשלה, וכל הגופים שאמונים על זה, צריכים כמה שיותר לתת תמריצים ולעודד אנשים להתחיל את המסלול האקדמי מיד אחרי השירות הצבאי.
טוב, זה כבר המלצות ל-2017, אבל בוא נשאר עם מה שהיה טוב ב-2016. אדיר, מה לדעתך חייב להיזכר ב-2016?
אני חושב שהעברה של פתיחת השוק לתחרות בשוק הנמלים הוא דבר חיובי מאוד. גם העלו משהו שאני חושב לפני כמה שנים היה בגדר החלום פרוע, העלו כבר את הרעיון של להפריט תחנות כוח של חברת חשמל, וממש להגדיל את המגזר הפרטי שהוא מאוד מוצלח בייצור, הוא הרבה יותר יעיל. אני חושב שזה פגיעה יחסית גדולה בוועדים די חזקים, שהיא קורית באמת עם הזמן, וזה משהו שכן לא דוחים אותו שנים קדימה, כמו שלמשל אנחנו יכולים לזכור את הסכם שמיים פתוחים לפני כמה שנים ששינה את כל השוק
של הטיסות.
אני חייב להוסיף עוד נקודה אחת טובה שהייתה השנה, והייתי בצורה עקיפה גם מעורב בה, זה בעצם הנושא של קרנות ברירת המחדל בפנסיה. בעצם משרד האוצר יצא באיזשהו מהלך שבו הוא אומר שכל מצטרף חדש לקרן פנסיה יצטרף אוטומטית לקרן ברירת מחדל, אלא אם כן אותו אדם בחר ללכת לקרן אחרת.
הברירת מחדל היא מבחינת השיעור סיכון, האפיק השקעה?
לא, לא, לא. ברירת מחדל זה לאיזה קרן אתה הולך. כאילו, האם אתה הולך לקרן של מגדל, לקרן של כלל, לקרן של הפניקס.
נכון. או לחברה הגדולה שזכתה היא במכרז של המדינה,
בדיוק.
נכון.
ואז
היא דמי הניהול.
והמדינה בעצם יצאה למכרז מי יזכה בלהיות הברירת מחדל, כי אנחנו יודעים, דיברנו על זה גם בפרק כלכלה התנהגותית, פרק 13 אם אני לא טועה.
עם זאביק.
עם זאביק, פרק מעולה, שבו אנחנו יודעים שאנשים נוטים להישאר עם ברירת המחדל שלהם בתחומים שהם לא מבינים בהם, כמו הפנסיה, ולכן מי שזכה במכרז צפוי לקבל הרבה מאוד לקוחות חדשים, ומי שזכה במכרז זה שתי קרנות שהציעו דמי ניהול מאוד 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 נמוכים. אנחנו יודעים שדמי הניהול בפנסיה יכולים לגזול מבן אדם עד שליש מהחיסכון שלו לפנסיה לאורך השנים. אז הורדת דמי הניהול בקרנות ברירות המחדל ישפיע להערכתי על כל שוק הפנסיה, יצמצם מאוד את דמי הניהול בפנסיה, ואני חושב שזה אחד המהלכים החשובים של שנת 2016.
טוב, אני רוצה לסכם. מה שעשינו היום בפרק הזה, היה לנו שתי טענות מרכזיות. אחד, זה אנחנו כל הזמן צריכים לשפוט מדיניות כלכלית, לפי האינדיקטורים הכלכליים המרכזיים. אנחנו צריכים לדעת מה המגדלור שאנחנו הולכים אליו, וכל הזמן חשוב לשים את זה אל מול עינינו. אבל בואו נחזור בקצרה, מה האינדיקטורים הכלכליים שצריכים לחשוב עליהם?
צמיחה, שוק עבודה, אי שוויון, סחר חוץ ואינפלציה, שזה גם יציבות מחירים.
נכון מאוד. והדבר השני שרצינו לטעון זה שהקשר בין איך שהממשלה מתפקדת לבין האינדיקטורים הכלכליים הוא אומנם ישיר, אבל כנראה משפיע די בטווח הארוך. ולכן, אם הכלכלה מתפקדת בצורה טובה, סביר להניח שזה לא בגלל הממשלה הנוכחית, בגלל הצעדים שהממשלה הנוכחית עשתה, אבל מנגד, צריך לזכור שאסור לוותר לממשלה שתעשה טעויות כלכליות, כי בסוף זה כן משתקף באינדיקטורים הכלכליים. זה משהו שאי אפשר להתחמק מזה.
נכון מאוד, אסור לדעתי לוותר לממשלה, אבל אנחנו כבר לא בממשלה, מה לעשות? אז השאלה שאני שואל את עצמי זה מה אנחנו בפודקאסט יכולים לעשות?
כשהקמנו את הפודקאסט לפני כמעט שנה, בעצם מה שרצינו זה לשפר את השיח הכלכלי. ואני מרגיש שאנחנו גם לא פועלים בחלל ריק לבד. יש לנו לא מעט שותפים, יש את אסף צימרינג, שגם מתארח אצלנו, יש את אדיר, מי
יש
עוד?
יש את אורי קאץ.
אורי קאץ, נכון.
יש את תועלת שולית.
נכון, בקיצור אנחנו
שאיתי מוביל את ה
ואני חושב שהמגמה הזאת היא של אנשים שיש להם ניסיון מקצועי, שיש להם רקע אקדמי, שרוצים להנגיש כמה שיותר את השיח הכלכלי לקהל הרחב, הוא יכול מאוד מאוד לתרום בטווח הארוך לשיפור תהליך קבלת ההחלטות במדינת ישראל, ובמידה מסוימת זה אפילו המשך למה שהיה במחאה החברתית, שהציבור בישראל מגבש גם דעה פוליטית על איך הכלכלה צריכה להיות כאן, ולא רק לגבי הנושאים האחרים, ואני מקווה שאפילו יהיו לנו עוד שותפים, והאמת שאם יהיה עוד פודקאסט כלכלי, אין לי בעיה.
אני יורד להם את הראש.
אל תתעסקו עם ליאור. יאללה ליאור, בוא נסכם.
אני חושב שהיה פרק מצוין. אני היחיד שסיים את הבירה שלו, החבר'ה פה קצת חלשים.
ואתה עוד חולה.
זה אנטיביוטיקה של הטבע.
כן, אחרי הערק. זה הזדמנות כמו כל שבוע להזכיר לכם לעקוב אחרי עמוד פייסבוק שלנו, ערך מוסף פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, וכמובן גם אחרי עמוד של אדיר, כלכלה מהארץ והעולם. מעולה, יופי, אחלה, אז אדיר, כיף שבאת, תודה רבה.
כיף להיות כאן, שתהיה לנו שנה כלכלית טובה, ושיוכפלו המאזינים שלכם.
יאללה, אמן.
והצמיחה כלכלית.
ליאור, תודה לך.
תודה לך, תם.
אנחנו היינו ערך מוסף, להתראות, שבוע טוב.
שבוע טוב.